אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal. And it's a moment of World Cup history. Portugal in front.
הנה כל העולם נשואות למונדיאל בקטר, אי שם במדבר הערבי, שם שחקני הנבחרות משחקים באצטדיונים ממוזגים רק כדי לא למות מחום. לעומת זאת, במרחק אלפי קילומטרים משם, המערב נכנס לתחילתו של חורף קשה מאוד. אירופה של 2022 נמצאת במשבר אנרגיה חמור, המושפע מאוד במלחמת רוסיה-אוקראינה וממחסור בגז טבעי. אוקראינה עצמה צריכה לשרוד את החורף כמעט ללא חשמל, עם תשתיות פגועות ותחנות כוח שנפלו בשבי הרוסים. אז איך הגענו לכאן? ולא, לא הכל באשמת פוטין? והאם המערב יקפא מקור ויחנה? אני רון טוביה, וזאת הכותרת. בכל שנה מתים באירופה כ-200,000 איש כתוצאה מקור קיצוני. מומחים מעריכים שהמספר הזה יעלה ב1.5% על כל ירידה בטמפרטורה. החשש הוא שהחורף הזה יהיה קטלני ביותר, ולא רק בגלל הטמפרטורות הנמוכות הצפויות, אלא בעיקר המחסור באנרגיה, שאנשים פשוט לא יוכלו לחמם את הבית. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, אתה חי בהולנד, מה מזג האוויר שם עכשיו?
פה באזור אמסטרדם דווקא בהיר, בהיר וקר, בסביבות 10 מעלות, אבל זה כמובן הולך להשתנות, אתה יודע, אנחנו כבר עומדים ממש בתחילת החורף, ובימים האחרונים היו גם כמה ימים ממש ממש קרים, קרוב לאפס, למעשה אפס מעלות, בלי שלג, אבל קר. מאז שהרוסים הרחיבו את הפלישה שלהם לאוקראינה בחודש פברואר, כל אירופה למעשה, שהתלות שלה באנרגיה רוסית הייתה מאוד גבוהה, בעצם התחילו להפנים שדברים הולכים להשתנות והם עלולים להשתנות לרעה. המדינה המרכזית, אני חושב, בהקשר הזה, זו כמובן גרמניה, שהתלות שלה באנרגיה רוסית, בעיקר בגז רוסי, הייתה מאוד מאוד גבוהה. כמובן גרמניה, הכלכלה הגדולה באירופה, והגרמנים הבינו שהם בבעיה, כי ככל שחלפו החודשים, וגרמניה התעצבה יותר ויותר לצידה של אוקראינה, הרוסים עשו משהו שאומנם צפו שהם יעשו, אבל אתה יודע, ברגע שזה מגיע, זה עדיין קשה. ומה שקרה שבאמת, כמו הרבה מערכות הקודמות, הרוסים באמת החלו לשחק משחקים. זה התחיל עם צמצום בנפח הזרמת הגז, דרך צינור נורד סטרים 1, שבעצם מעביר גז טבעי ישירות מרוסיה לגרמניה, ובעצם עובד מאז 2011. וככל שחלפו החודשים והמלחמה התארכה, הרוסים בעצם הלכו וצמצמו את נפח הזרמת הגז לגרמניה. כל פעם בתירוץ אחר כזה או אחר, עבודות טכניות, אנחנו יודעים איך זה עובד, אבל הסיבה הייתה כמובן פוליטית. עד שבסביבות הקיץ הם הורידו את נפח הזרמת הגז לבערך 20%. עכשיו צריך להבין שבגרמניה, האופן שבו התעשייה הגרמנית בנויה, היא פועלת בעיקר על גז. זאת אומרת, התעשיות הכבדות תלויות מאוד בגז הזה לפעילות העסקית שלהם.
בואו נסתכל רגע על הנתונים. ערב המלחמה באוקראינה, הגז הרוסי היווה כ-55% משוק הגז הגרמני, והיה מקור לכ-90% מהחימום הביתי במדינה. ברור לכולם שאין אפשרות בלילה אחד, וגם לא בשנה אחת, למצוא תחליף לכל הגז הזה, אבל כמו שאמרנו, הגרמנים ציפו לזה, ונקטו במספר פעולות כדי לצמצם את הפגיעה במשק.
אז קודם כל הם מילאו את מלאי הגז הטבעי שלהם למקסימום, לקראת החורף, כדי שלפחות את החורף הם יוכלו לעבור בצורה טובה. אני מזכיר שבחודש ספטמבר היה פיצוץ באותו צינור, נורסטרים 1, שמעביר גז ישירות מרוסיה לגרמניה, והזרמת הגז דרכו בעצם הופסקה כליל. במקביל הם החלו להפעיל תוכנית חירום אנרגטית, זה אומר רק צבא של אנרגיה, לתעשיות שונות על פי מידת החשיבות שלהן, כמו גם קמפיין ציבורי לעידוד חיסכון באנרגיה, והם עשו את זה גם בעצמם במדינות השונות, זה אומר פחות תאורת רחוב, שלטי פרסומת לא מוארים, כל מיני דברים כאלה שנשמעים לנו קצת מצחיקים, אבל בפועל הם חלק ממערכה הרבה יותר גדולה של הגרמנים כדי להתכונן לרגע הזה.
מה שמעניין זה שהגרמנים נשמעים די רגועים לאור המצב.
Eine Abhängigkeit, die vor einem Jahr beim Gas noch bei 50% lag. Und zugleich hat diese Regierung mit einer in unserem Land gar nicht mehr gekannten Schnelligkeit dafür gesorgt, dass Alternativen da sind.
אולף שולץ, הקנצלר הגרמני, נאם בפני הפרלמנט בשבוע שעבר, וסיפר לחברי הבית שנכון לחורף הקרוב, יש ביטחון אנרגטי מובטח, ואפילו החליט לספר על זה בדיחה.
Als ich ihm gerade zugehört habe, musste ich an Alice im Wunderland denken. Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie...
חשבנו שאנחנו נמצאים באליס בארץ הפלאות, הוא אומר. אך, ההומור הגרמני.
זו כמובן חדשה מאוד טובה עבור הגרמנים. זה אומר שהם בעצם מצליחים הרבה יותר מהר ממה שהם חשבו להתאים את עצמם למצב החדש. הם כרגע בעצם מנסים למצוא חלופות לאנרגיה רוסית, וזה תהליך שבדרך כלל לוקח הרבה מאוד זמן, אבל הגרמנים עושים אותו באופן מאוד מאוד מואץ, ויש סיכוי מאוד טוב שהם יצליחו למשל על ידי גז טבעי נוזלי, שמובא בעצם במעבורות גדולות, בספינות שמובילות בעצם גז נוזלי. בחודשים האחרונים הגרמנים עובדים מאוד מאוד קשה להקים נמל מיוחד, או אזור בנמל בצפון גרמניה, כדי שמעבורות כאלה, ספינות כאלה, יוכלו בעצם לעגון ולהעביר גז נוזלי לתשתיות הגרמניות. אבל מעבר לזה חשוב לזכור, וזה לא רק בגרמניה, שכל המצב הזה גורם גם למשל עלייה במחירי האנרגיה.
אבל לא כל אירופה הולכת לקפוא בחורף הקרוב, כי יש מדינות שהתלות שלהן ברוסיה נמוכה בהרבה.
כמו הולנד למשל, פה אין כמעט תלות בגז רוסי, כמו בריטניה, שיש לה מקורות אנרגיה משלה בים הצפוני, כמו ספרד, אבל אנרגיה רוסית זה לא רק גז, זה גם נפט, זה גם, זו נקודה חשובה, אז יש רמות תלות שונות, וזה גם כמובן תלוי אם מדובר בגז או בנפט, אבל באופן כללי, אם ננסה לקבוע איזה כלל, ככל שאנחנו נעים לכיוון מזרח אירופה, התלות באנרגיה רוסית גדלה, אם זה הונגריה, מדינות כמו מולדובה למשל, זה 100%, ואולי יוצא דופן אלה המדינות הבלטיות שגובלות ברוסיה, במצב הגיאופוליטי היום, העניין הזה באמת משתלם להם, כי אין להם כל כך תלות ברוסים. יש להם סוג של עצמאות אנרגטית. מעבר לעובדה שמדובר בתלות כזאת או אחרת, יש גם את הסוגיה שהרבה מאוד מדינות באירופה מתמודדות עכשיו, זינוק במחירים באופן כללי. גם של מחירי האנרגיה וגם של המחירים בשווקים בכלל. ואני יכול לומר, למשל, שבהולנד, שהיא לא תלויה באנרגיה רוסית, בשבועות האחרונים, מחירי האנרגיה, זאת אומרת חשבונות החשמל, חשבונות הגז, הדברים האלה, זינקו פה, שים לב, ב-100%. קיבלתי חשבון וזה היה פסיכי. אחת מההשלכות של זה, זה כמובן אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. בהולנד למשל, היום אנחנו עומדים על אינפלציה בערך של 15%. עכשיו, אנשים צריכים להבין כמה זה דרמטי פה, זה אינפלציה שמעולם לא הייתה פה כזאת גבוהה בעשורים האחרונים. כמובן זה לא מאפיין רק את הולנד, זה מאפיין גם מדינות אחרות באירופה, אולי ברמות קצת יותר נמוכות, 10%, 12%, אבל בכל מה שקשור לאירופה זה דבר מאוד משמעותי, כי זה כמובן גורם ליוקר מחייה, זה כמובן גורם לסוג של חוסר שביעות רצון של האזרחים, ואולי פה ושם גם לתסיסה שיכולה להוביל לשינויים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל ברור שהזינוק הזה הוא גם פועל יוצא של הנסיבות בחודשים האחרונים.
Уже 6 месяцев, как нас намагаются знищити, мы вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України.
כבר 9 חודשים מאז הפלישה והאוקראינים מותשים. הרוסים תוקפים ריכוזים אזרחיים, תשתיות, קשרים ומתקנים אסטרטגיים. האוקראינים מתקנים והרוסים מפציצים. שוב. אבל מלבד התשת היריב במשחקי חתול ואכבר, לרוסים יש מטרה נוספת.
הרוסים תוקפים בעיקר בשבועות האחרונים שוב ושוב את התשתיות האנרגיה של אוקראינה. אז אוקראינה כרגע בעיקר עסוקה, אתה יודע, בלשרוד. בחלק מהפעמים הם תוקפים את אותה מטרה פעמיים ושלוש במשך כמה שבועות. זאת אומרת, אם נגיד תוקפים ממתקני תשתיות, האוקראינים מצליחים לתקן אותם ולהחזיר את זרם אספקת החשמל, ואחרי כמה ימים הרוסים שוב תוקפים אותם ושוב מפילים את החשמל.
בלו, без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми все померли. Це завдання. І від цього, наскільки ми будемо підготовлені...
לקראת סוף השבוע שעבר, ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, אמר ש-70% מקייב היא ללא חשמל. וזו עיר של 3 מיליון בני אדם, זאת לא עיירה. עכשיו, וזה קורה גם בעוד עשרות ערים אחרות ברחבי המדינה, ולכן מהבחינה הזאת אוקראינה היא כרגע ממש בסוג של מלחמת הישרדות, כי אנחנו עומדים להיכנס עכשיו ממש לחורף עצמו, ומזג האוויר הוא ממש ממש קר, וזה יכול בקלות להגיע למינוס בשיא החורף ינואר, פברואר, בואכה פברואר, זה יכול להיות גם מינוס 10 ומינוס 15, אני גרתי במוסקווה, אז יש לי את הניסיון עם הקור הזה, זה קר, זה ממש ממש קר. ותחשוב שאתה במצב כזה יושב בבניין רב קומות בדירה, באיזושהי דירה, ואין לך חשמל, ואין לך מים זורמים, והבית לא יכול להתחמם, רק באמצעות כל מיני אמצעים אחרים, כמו, אתה יודע, לא יודע, תנורי נפט, דברים כאלה.
ומדינות אירופה, הן מנסות לעשות משהו כדי למנוע את האסון ההומניטרי שמתהווה להם מול העיניים?
כן, כן. מנסות קודם כל לסייע. קודם כל, זה כבר התחילו עם זה בשבועות האחרונים, שמדינות שמספקות לאוקראינה גנרטורים מסוגים שונים. אבל אני חושב שאתה יודע, בגלל שמדובר במדינה כל כך גדולה, מדינה, כמו שאמרנו, שהיא יותר גדולה מצרפת, אז אתה יודע, נגיד 20 גנרטורים, סתם דוגמה, 100 גנרטורים. אתה יודע, זו מדינה ענקית עם עשרות ערים גדולות, וזה כמו טיפה בים.
ניסיון אחד של הצבא הרוסי לשבור את האוקראינים היה בהשתלטות על תחנת הכוח הגרעינית בז'פוריז'יה, אחת מהתחנות הגדולות באירופה שסיפקה חמישית מכלל החשמל באוקראינה. בעוד אירופה חששה מאסון צ'רנוביל נוסף, הנזק לבסוף היה פגיעה באספקת החשמל היציבה.
הכוונה הרוסית הראשונה הייתה שהאנרגיה שמופקת בתחנת הכוח הזאת בעצם תועבר לאזורים שרוסיה כבשה בשיא הכיבוש, זאת אומרת שרוסיה כבשה את כל מחוז חרסון למשל. בינתיים הרוסים נסוגו מחלק מחרסון וגם מהעיר חרסון, אז לא כל כך עושים את זה, אבל גם באוקראינה צריך לזכור, יש עוד תחנות כוח גרעיניות, לא רק זפוריז'יה שהיא הכי גדולה, יש עוד 5 תחנות כמדומני ברחבי אוקראינה, שהן פחות גדולות, אבל הן גם עוסקות בהפקת אנרגיית חשמל, באמצעות כמובן קורים גרעיניים. אז כן, אז בגדול המטרה הרוסית הייתה גם, סוג של אם תרצה, לגנוב אנרגיה מהאוקראינים, אבל גם באמצעות ההפצצות האלה על יעדים שהם לא באזורי הכיבוש, לפגוע, להטיש, לשבור את רוח העמידה האוקראינית, כדי שהאזרחים האוקראינים יבואו להנהגה בקייב, אתה יודע, ויגידו, אנחנו לא מסוגלים יותר, אתם חייבים להגיע לפשרה, אנחנו לא מצליחים לחיות ככה. משהו בגדול, זו התוכנית הרוסית, אבל מה שאנחנו רואים בשטח, זה לא עובד, אם כי, אתה יודע, אנחנו רק בתחילת החורף. בוא נראה איך יעבור החורף, כי זה מאוד מאוד מאתגר, וזה קושי מאוד מאוד גדול.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
אז יכול להיות שמשבר האנרגיה הוא לאו דווקא באשמת פוטין, ובעצם האירופאים הביאו אותו על עצמם? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
עוד לא היה משבר אנרגיה כזה מאז מלחמת העולם השנייה, במצב שכל המערכת קורסת, לא רק בעיה של עלייה במחירים בדלק אחד או מקור אחר.
זאת פרופסור ברנדה שפר, חברת סגל באוניברסיטת הצי האמריקני. היא עוסקת במדיניות ביטחון אנרגטי ובקידום פרויקטי אנרגיה בכל העולם. בין השאר היא יצאה לממשלת ישראל ב-2009, כשרק גילינו שיש לנו מאגר גז טבעי בים התיכון.
למעשה נורא חשוב, אם רוצים להעריך את מצב הביטחון האנרגטי של אירופה, דווקא להתחיל לפני הפלישה הרוסית, כי משברי אנרגיה באירופה חלו שנתיים כבר לפני הפלישה. נורא נוח לפוליטיקאים באירופה, בארצות הברית, להאשים את פוטין. אפשר להאשים אותו בהמון דברים, אבל לא את משבר אנרגיה באירופה, כי זה משהו שאירופאים יצרו בעצמם. כבר שני חופים ברצף, אנחנו רואים ממש עלייה משמעותית במחירי גז וחשמל, רואים מחסורים, ומה שהכי חשוב, אנחנו רואים דפוס, שאין מספיק גז, עוברים לנפט ופחם. המדיניות הזאת של לייבש את אירופה מגז כדי ליצור דחף לאנרגיה מתחדשת, היא עושה בדיוק הפוך. זאת אומרת, היא דוחפת את המשק לפחם ונפט, שכמובן הרבה יותר מזהם ויוצר הרבה יותר פליטות של גזי חממה.
We know, for example, that our current fossil fuel economy has reached its limits. And we know that we have to move on to a new model, one that is powered by innovation, that has clean energy, that is moving towards a circular economy.
זה בסך הכל התחיל מתוך רצון טוב. ככל שגברה המודעות הציבורית למשבר האקלים, אירופה הובילה את התחום והחלה לצמצם משמעותית את השימוש בדלקים פוסילים, ולהסתמך יותר על גז טבעי שפחות מזהם, וגם על אנרגיות מתחדשות נוספות. אממה, המעבר הזה לא טעם את המצב בשטח, הטכנולוגיה לא בהכרח מספקת מספיק אנרגיה, ואם היא מספקת אז לא בצורה יציבה. והגז הטבעי? טוב, נו, רובו של הרוסים.
קודם כל, אנרגיה מתחדשת של היום, בעיקר סולארי, רוח והידרו, מים, כן? הם עובדים על בסיס של בעיקר גז טבעי. זאת אומרת, אתה לא יכול ליצור איזושהי מערכת של חשמל שהיא רק לסולאר, רק על אנרגיה שמש, רק על אנרגיה רוח. זאת אומרת, היא חייבת כל הזמן איזשהו בסיס קבוע של משהו, או גרעין, או פחם, או גז טבעי. אז למעשה, המתחדשות לא מחליפות את הגז הטבעי, הן עובדות יחד עם הגז הטבעי. זה לא משנה כמה כסף נוציא על זה, הן לא יכולות להגיש את האנרגיה לכלכלה מתקדמת, כמו גרמניה, כמו צרפת, כמו איטליה. אי אפשר לשים תעשיות כאלה על האנרגיה מאוד דלה של היום אנרגיה מתחדשת. אפילו באירופה אפשר להגיד שזה, הפוליטיקאים הם כנראה האמינו לאשליות של עצמם, זה שאפשר פשוט לעבור למקור אחר של אנרגיה, וגם אנחנו צריכים לשאול, איך הגז הטבעי שהוא הרבה שנים נחשב הפתרון, פתאום כמעט בין לילה הופך להיות הבעיה באירופה, על אף שהוא באמת מקור אנרגיה נקי ועם מדיניות נכונה, היא גם פתוחה מאוד ו... טובה מאוד לבסיס של הכלכלה המודרנית.
ולמרות שהרוסים מחזיקים בכ-25% מהספקת הגז הטבעי העולמית, יש שחקניות נוספות. איראן, חברתנו, מחזיקה בכ-17%, קטר, ידידתנו, בכ-12%, והפילגש הגדולה של אירופה, ארצות הברית, היא במקום הרביעי עם 5% ממאגרי הגז העולמיים. אז יכול להיות שאמריקה מזהה כאן הזדמנות להפוך לשחקן מרכזי בשוק?
למעשה, אם אנחנו רואים את המדיניות בפועל בארצות הברית, זה עדיין מדכא את שוק האנרגיה האמריקאי, בין היתר בחבילת מדיניות האחרונה הגדולה בארצות הברית, הוסיפו מס של 12% על גז טבעי, אז אם אתה איזשהו משקיען, ואתה חושב, רגע, אם אני אלך לשוק האמריקאי להשקיע, או אני אלך למקום אחר, השוק האמריקאי לא נראה אטרקטיבי, כל הנושא של ביטחון אנרגטי, הוא לא מתייחס לאנרגיה שאנחנו משתמשים בו היום, אבל אולי אנרגיה שנשתמש בעתיד בשלב אחר. זאת אומרת, יש ברמה הרטורית דאגה מהמצב באירופה, אבל לא ממש מדיניות, שינוי של מדיניות כדי לטפל, כדי להעלות את התפוקה של נפט וגז בארצות הברית.
ברנדה שפר, תודה רבה.
תודה לך.
יאיר נבות, בחזרה אליך. אני רוצה לקחת אותך לקטר, שם האסלאם הרדיקלי חוגג את הניצחון על המערב, שמתגלה ככזה שרק מעוניין בכסף שלו. יכול להיות שפוטין יושב עכשיו בקרמלין ואומר לעצמו, הנה אלה, האירופאים שמעניין אותם רק כסף ורק הפסיליטיז, חורף קשה באירופה, והנה, אני יכול להכניע אותם.
כן, האמת היא שבגדול, האמונה של פוטין, לפני שהוא יצא למלחמה, הייתה באמת שאירופה לא מספיק נחושה, ואירופה חלשה, ככה הוא חשב. אז מהבחינה הזאת הוא כבר היה במצב הזה. זאת אומרת, מה שאתה מתאר עכשיו, פוטין כבר היה בנקודה הזאת, והקונספציה הזאת שלו מתגלה ככושלת. מהבחינה הזאת שאירופה הרבה יותר נחושה, עמידה וחזקה ממה שהוא העריך. הוא רצה שהקשיים הכלכליים שנובעים מכל המצב הזה כרגע, בעצם יביאו לזה שהאירופאים יצאו לרחובות, ובעצם יפילו את הממשלות הנוכחיות, שחלקן הגדול תומך באוקראינה ומתנגד לרוסיה, בכל מה שקשור למלחמה באוקראינה, ובפועל אנחנו רואים שזה לא כל כך קורה. אנחנו רואים שגרמניה, למרות הקושי, והיא חובה קושי ואתגר מאוד גדול, בגדול, כנראה מצליחה אפילו יותר מהר ממה שחשבו, להתגבר על העניין הזה, ולפתח חלופות אנרגטיות מהירות הרבה יותר ממה שחשבו. בעוד שרוסיה מבחינה הזאת, כמו שאמרנו קודם, ספגה מהלומה אסטרטגית, כי היא גם איבדה שוק יצוא מאוד מאוד חשוב, וגם לא מצליחה בשאיפה שלה לפצל ולפלג את אירופה באופן כזה שיביא לחוסר יציבות, לעליית כוחות רדיקליים באירופה. זה בעצם מה שפוטין רצה, וזה לא קורה. אתה יודע, יש קולות כאלה במדינות אירופה, קולות שונים, כרגע הם יותר, נקרא לזה בקצה, שטוענים שעליות המחירים האלה, הזינוק באינפלציה, התייקרויות מחירי האנרגיה, כל זה תוצאה של המלחמה הזאת, וצריך עכשיו, לדעתם, ללחוץ את האוקראינים, לסיים את זה, כי לא רק הם משלמים את המחיר, זו הטענה כמובן של אלה שאומרים את זה, אלא כל אירופה משלם את המחיר, והמחירים מאוד מתייקרים, והאינפלציה מזנקת, וזה פוגע לנו בכיס, וצריך לעצור את העניין הזה עכשיו. אבל אלה עדיין קולות שהם יוצאים מן הכלל. בגדול, יש סוג של הבנה של המצב, והבנה שהמלחמה הזאת לא הולכת להסתיים כל כך מהר, ולכן עדיף לממשלות האירופאיות לעשות מה שהן יכולות, ויש להם המון כלים לטפל בבעיות האלה עכשיו, ולקחת אוויר ואתה יודע, לגלות סבלנות, כי כמו שאתה אומר, כל האזרחים האירופאים האלה, החיים שלהם עדיין טובים פי כמה, ממה שקורה עכשיו לאזרחים אוקראינים באוקראינה, מבחינת מה שהם עוברים.
יאיר נבות, הולנד, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהזין לפרק נוסף שלנו על אנרגיה מתחדשת, אבל כזאת שלנו. חפשו את הפרק, כמה אנחנו מרוויחים מהגז. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.